נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא מודעות האדם לכאן ועכשיו. ולפני שנתחיל, נודה למי שאיתנו כאן באולפן. אורי כהן ושלמה פולק. החיים שלנו הם כאן ועכשיו. העבר הוא עין. העתיד הוא עדיין לא הגיע. וההווה הוא הדבר היחיד שישנו. אבל הוא כערף עין, ולכן חובה לנצל אותו. החיים שלנו הם כאן ועכשיו. ובכל זאת בני האדם חיים שם בעבר ואז בעתיד. אנשים חיים בתוך הראש של עצמם. מחשבות על העבר, דמיונות על העתיד, חוץ מההווה, שקועים לחלוטין באשליות שהמחשבות מפתחות. וכך בני האדם נמנעים מלהביט ביופי שבהווה, בחיים האמיתיים, הרגע, ההווה. ובכך האדם סובל לא פעם כל כך הרבה מרגשות אשמה על העבר ומדאגות על העתיד, והוא נהדר מהחיים, נהדר מההווה. מחקר מרתק שהשתתפו בו 15,000 איש תיעדו מספר רצום של מחשבות, 650,000 דיווחים של תיאורי מחשבות. ומתברר דבר מעניין, לא משנה מה אנשים עשו בכל רגע נתון, אם הם היו מרוכזים בהווה, לא משנה על מה הם חשבו, מחשבה נעימה, ניטרלית או מציקה, כשהמיקוד היה בהווה, היו יותר מאושרים מאשר כאשר הם היו במיקוד שהוא מחוץ להווה. מחשבות שהן משוטטות בעבר, בעתיד, גם בעבר טוב וגם בעתיד דמיוני, אשליה או ציפייה טוב, הם לא טובים יותר מאשר לחיות את ההווה. מחשבות משוטטות הן בדרך כלל מציקות, הן לא מקדמות, אלא אם כן האדם רוצה ללמוד מהעבר, אבל אז הוא לא מתרכז בעבר, אלא נזכר בעבר ולומד בהווה. האדם שואף לעתיד, אבל הוא לא מתרכז בעתיד, אלא הוא מדמיין מעט את העתיד ואז חוזר להווה כדי לפעול ולחוות ולחיות את ההווה. מודעות של האדם להווה מגדילה באופן ניכר את הסיכוי של האדם להיות מאושר יותר, יעיל יותר ומתפקד יותר. אומר בעל שפתי חיים, זה מה שכתוב לגבי השבת, בשבת צריך האדם להיות בגישה של כל מלאכתך עשויה. תשכח את העבר, אל תחשוב על העתיד, תחווה את ההווה. זוהי המנוחה, מנוחת הדעת, חווה את ההווה, ולכן נוח הוא מלשון מנוחה. למה נוח יכל לעמוד ולהתמודד וללכת נגד כל בני דורו שלא האמינו בדבר השם? ונוח כן, למה? כי הוא במנוחה. האדם שהוא במנוחה הוא במודעות מלאה להווה, ולכן הוא מפעיל טוב יותר את כוח הבחירה, והוא יכול להיות נוח מצחן בעיני השם, למרות שהעולם כולו חושב אחרת, כי הוא לא מתרכז מה היה, מה יהיה, מה יאמרו, מה יכול להיות מסביב לעולם, הוא מתרכז במלאכה שלו, בעבודה שלו, בבחירה שלו. זו המודעות, המודעות של האדם, היכולת לתפוס את העולם בכל רגע נתון, בנוכחות מלאה, בהווה, להיות קשוב לכאן ועכשיו. בהרבה מאוד מקרים, בני אדם, הם מגיבים בכעס. למה? כי הם רואים בן אדם שמאחר לפגישה, והם בטעות חושבים, אם הוא איחר, ופעם שעברה גם פלוני אחר איחר לי, אז כנראה כולם אנשים רעים. אם אז אותו פלוני שאיחר לי בסוף הוא ניצל אותי, אז כנראה שגם זה. אם כן מתברר שהאדם מגיב באימפולסיביות יתרה, בתגובת יתר, לא במידה, לא בפרופורציה. למה? כי הוא לא מגיב להווה. הוא מגיב לאירוע בהווה שמזכיר לו את העבר. הוא לא נוכח בהווה. הוא לא נוכח במציאות. הוא לא חי את הרגע, אלא הוא חי את המחשבות שלו. הוא מגיב למחשבות שלו, למה שהיה או למה שהוא מאמין שהולך להיות. נהדר שאדם לומד מהעבר, נהדר שאדם רוצה לשער מה יהיה בעתיד, אבל גרוע כשהוא מקובע במחשבות שלו, ובעקבות זה נמנע מלחוות את ההווה. מודעות של האדם היא כאשר יש לו תשומת לב, הוא ממקד את הלב בהווה, מתעניין במתרחש, מתרכז, ובעיקר בתקופה כמו שלנו שבני אדם מתקשים בכל מה שקשור לויסות רגשי. מה הכוונה ויסות רגשי? ויסות רגשי זו היכולת שלנו לשלוט ברגשות באופן שמאפשר הסתגלות טובה למצבים שבהם אנחנו נתקלים בחיים. כשהויסות הרגשי של האדם הוא תקין, התגובות שלו מותאמות למצב. הן לא מוגזמות, למשל התפרצויות זעם, או לא תגובות חלשות מדי, כמו אדישות, אדישות לכאב או לתסכול. אלה תגובות שמותאמות בעוצמה שלהם ובהקשר שלהם למציאות. כל זה כמובן חיוני לתפקודו ולהסתגלותו של האדם ולהתפתחותו בצמיחתו בכל רבדי העשייה שהוא פועל בהם. ודאי שכבני אדם, כהורים, כמחנכים, יש לנו הזכות והחובה להקנות לעצמנו, לילדים, כבר בגיל הרך, מיומנויות לפיתוח המודעות, לויסות רגשות, לשליטה על רגשות, כך שהאדם ישלוט על הרגשות, ולא הרגשות של האדם ישלטו עליו. כיום אנשים מתקשים לשמור על מודעות וריכוז נוכחות בהווה לאורך זמן. יותר מדי רגילים להסחות דעת, טלפונים וכל הדומה להם. זו כבר תרבות, תרבות של הסחות דעת. כשכותבים מאמרים, כבר שואלים את עצמנו כמה מילים יש למאמר וכמה זמן יידרש לקרוא את המאמר, וגם לחלק את המאמר לכותרת ראשית, כותרות משנה, ועוד כל מיני כותרות במהלך המאמר. אולי המטרה היא טובה כדי שידע הקורא במה להתמקד. בכל אופן, בעיני כותב המאמר, על מה כדאי להתמקד. אבל בהרבה מאוד מקרים לא כך הם פני הדברים. אלא האדם הקורא הוא מתחיל מהכותרת, חלק מועט יותר קורא גם את התכותרת, חלק מועט יותר קורא עוד כותרות שבמהלך הכתבה, והחלק המועט ביותר הוא מי שקורא את כל הכתבה. אז נכון שהאדם לא יכול לחיות כל הזמן רק בהווה, כי החיים מחייבים את האדם לעבור על לוח ושו בין המצבים השונים. עבר, הווה, עתיד, עשייה. אי אפשר שאדם יתרכז בעצמו כל הזמן. אבל בהרבה מדי מקרים, בני האדם נמצאים יותר בעשייה מאשר בהוויה. זו הציפייה לא פעם של החברה מבני האדם. תעשה, מה אתה שווה לפי העשייה שלך? האם אתה מרגיש טוב? זה לא מעניין. יש לך תוצאות טובות, זה מעניין. וכך האדם מפתח לעצמו אמת מידה שאומרת, האם אני שווה? זו שאלה טובה. האם יש תוצאות? זו שאלה טובה. האם אני מרגיש טוב עם עצמי? זו לא שאלה. זה לא מעניין. כשזה לא מעניין, האדם פעם אחר פעם עסוק בלברוח מהמציאות. עסוק בלבנות את העולם. להתעסק באיך אני יכול להגיע לעוד תוצאות, עוד הישגים. אבל מה איתך? וכך האדם נמצא בעשייה ולא בהוויה. טוב שהאדם עושה, טוב שהאדם מתפקד. אין כאן המטרה שהאדם לא יעשה ולא יפעל. אבל שלא יתרכז רק במרוץ החיים ששקועים לחלוטין בעשייה. כי אורח החיים המהיר שמקיף את בני האדם מכל עבר הוא חלק מתחושת התסכול של האדם. כי האדם הוא לא רק הגוף שלו, הוא לא רק העשייה שלו, יש לו גם נפש, יש לו גם רגשות. וכשהאדם לא מודע לכל התהליך הזה, לכל המהלך הזה, לא פלא שאדם כעבור זמן מסוים מרגיש לחץ, תסכול, כאב, שיעמום, עייפות. הוא מדחיק רגשות, הוא לא מתייחס לרגשות שלו. ודאי שאין הכוונה שאדם יתעסק בעצמו יותר מדי, אבל התעלמות יתר גם היא חיסרון. בני אדם בממוצע, כל כ-10 דקות רבע שעה, מסתכלים בטלפון שלהם, מסתכלים במיילים, לראות, קיבלו הודעה, קיבלו מכתב, קיבלו מייל, קיבלו משהו. כל כך הרבה רעשי רקע, והאדם מתנתק, מתנתק מההווה, מתנתק מעצמו. האדם מתמלא במחשבות, מה הוא צריך לעשות, מה הוא מצפה שיהיה, מה הוא עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, כמה הוא טעה, איך הטעו אותו, או איך הוא הטעה אנשים אחרים. הגמרא, מסכת מגילה בדף כ"ח אומרת, שלימוד התורה דורש דעה צלולה ומיושבת שאינו תרוד בכלום. כך באופן טבעי, בשגרת החיים של האדם, כשאדם רוצה לנהל את הבית שלו, את שלום הבית שלו, את ההורות שלו, את הנקודות והתחומים החשובים בחיים שלו, הוא לא יכול להיות תרוד, אלא מרוכז, מרוכז במה שהוא עושה. וכך היה אומר, הרב הולבה, על המשנה פרקי אבות, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי, ומי שמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אומר הגאון הרב הולבה, למה? מה החיסרון הגדול של מי שמפנה ליבו לבטלה? עד כדי כך שהוא ראוי להתחייב על כך בנפשו. התשובה היא אומר הרב הולבה, המשנה אומרת המהלך בדרך יחידי, עד שאתה יחידי, עד שאתה לבד עם עצמך, אין לך מפריעים, אין לך משיחי דעת, זה זמן איכותי ומסוגל מעין כמוהו, תהיה עם עצמך. אם הוא מאבד את הסגולה הזו בידיים שלו, הוא מפנה את ליבו לבטלה, הוא מתחייב בנפשו. האם האדם יכול להיות עם עצמו? האם האדם יכול לאהוב להיות עם עצמו? או שמה הוא מתעסק בלברוח בעצמו ולחפש מה עוד מעניין? מה קורה שם? הוא מחפש מה קורה בכל העולם, חוץ מאשר מה קורה איתו. אין כאן עידוד לאי עשייה, אבל כן הבנה שהעשייה היא דבר נהדר, אבל לא כשיש כאן עודף עשייה שבא על חשבון מנוחת הנפש והשלווה של האדם. האדם מנסה לשלוט, מנסה לעשות, מנסה להגיע לתוצאות ולא יודע להרפות. אין לו את האיזון בין מה שבידיים שלו לבין מה שלא בידיים שלו. כמו שאומרת המשנה, אתה לא בן חורין להיבטל מהמלאכה, אבל מצד שני, לא עליך המלאכה לגמור, תעשה ותרפה. קשה לבני האדם פשוט להיות בתפילה, להיות בתפילה, בלימוד, להיות בלימוד, בשלום בית, בבית, להיות בבית, להתרכז בהורות, להתרכז, להתרכז עם הילדים, להסתכל להם בעיניים. אבל המחשבות משוטטות, העיניים משוטטות, הידיים פועלות, והחיים בקצב המהיר לא מאפשרים לאדם להיות בהווה. זה לא נשמע מעניין, להיות רגוע, להיות שלב. זה נשמע נחמד וטוב כמותרות. כשאני אגמור את כל מה שאני אמור לעשות, אז אני אהיה שלב, אז אני אהיה רגוע. אבל האז הזה לעולם לא מגיע. בואו נצא מהמיצרים, כל המקומות שהם מיצרים ומגבילים את האדם ולוקחים את החירות שלו. המחשבות על העבר, המחשבות על העתיד וכל העולם. בואו נצא מאותם מיצרים וניכנס אל הארץ. הארץ, איכן היא נמצאת? בלב שלנו. מנוחת הנפש, מנוחת הדעת. ריכוז בעשייה, במה שאנחנו עושים. להיות נוכחים, לא רק לעשות, אלא גם להיות, לחוות. ומי שלא מבין את ההבדל, אי ההבנה, היא ביטוי לעוצמת הבעיה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
גם השנה, מכירת חמץ בטלפון. חייגו עכשיו למוקד מכירת החמץ של קול חי וארגון בנועם. 03-738-3434 03-738-3434
שלום, כאן דניאל אתר, יושב ראש קרן קיימת לישראל. לקראת חג הפסח וימי חול המועד, אני מזמין את עם ישראל לטייל באתרי קק"ל ברחבי הארץ, ליהנות מהנופים ולברך את ברכת האילנות בהידור. הכנו עבורכם ארבעה אתרים מעניינים שבהם יחכה לכם שילוט עם ברכת האילנות. יער אילנות, אתר השטף, יער ביריה ופארק קנדה. צאו ותבלו, פסח כשר ושמח לעם ישראל.
אבי נועם, מה זה מים שלנו?
זה המים מהמיניבר שלנו. חמים וקרים בשבת ובכל השבוע.
לא חמוד, זה מים שעבר עליהם לילה. שלנו מלשון לינה.
ואם הם לא מתעוררים, שופכים עליהם מים?
בפסח הזה מתקדמים לנועם אחד, בר המים האיכותי ביותר. מבצע פסח מטורף. רוכשים נועם אחד ומתחדשים במכונת קפה יוקרתית במתנה. כוכבית 8510, כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
הקיטל כבר מוכן על הכיסא, הכרפס פרוס בקערה, שלוש המצות על השולחן הערוך, ואז
אבא, תגלה רק לי איפה תרבה את אביקומן.
יש רגעים שרק מישהו מכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות את החג עם המון נחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת פיקס בהחזר חודשי קבוע של 299 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. לתשומת לבכם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
לחם בשר בהרצליה, מזמינים אתכם אלינו בכל המועד פסח בחשרות מהדרין ללא חשש קטניות. להזמנות חייגו 09-886-1444. לחם בשר במרינה הרצליה, השונית 2 הרצליה פיתוח.
מבצע אפיקומן בהדרן. רוכשים מכשיר ווייז לרכב והילדים מקבלים משחק קופסה אתגרי ומנסים להגיע אל היעד כמה שיותר מהר. חייגו כוכבית 8097, אפיקומן של הדרן, כוכבית 8097.
לאחר חורף מלא גשמי ברכה, הצפון ירוק מתמיד. חברת קראוס נופש מזמינה אתכם לחגוג את חג הפסח בלב הגליל. במלון הפאר החדש, אוליב אקוודוקט רגבה. במלון תהנו משלל פעילויות ואטרקציות לילדים, טיולים בחק הטבע והופעות לכל המשפחה. המלון בחשות גלת מהדרין של הרב בורנשטיין. מבצע לחדרים אחרונים, ילד ראשון חינם. חייגו עכשיו 03-777-1123 03 777-1123.
החוויה אצל גרשי. הפסח הזה כולו לילדים. קטיף פרחים ותותים, לונה פארק ענק וג'ימבורי מהאגדות, והכל בחרטיס אחד. מושב פורט, 20 דקות מבני ברק. 052-7193-962 052-7193-962.
קדש הפסח הזה תרשה לעצמך. יין מסדרת לגאסי של טפרברג. תפתח, תהנה. חג פסח כשר ושמח מיקב טפרברג. דור חמישי לאהבת יין. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
בחיים לא הכל שחור לבן. בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה. או שאתם מתפשרים, או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת. תענו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות. רק במאוחדת.
הלילה זה, הלילה זה.
בעזרת תרומתך לבית התבשיל, גם השנה כולם יהיו מסובים. התקשר עכשיו 1-800-350-535.
תרייג! מישהו שדד את כל הכסף של מר לוין.
אתם חושבים שזה מי שיצליח להשתלט על המחשבים?
רגע, אז אתה בעצם אומר ש...
יותר מדי רחפנים מסתובבים פה בשכונה לאחרונה.
מי הם האחבישים השחורים? מי שדד את כספו של מר לוין? מהו סודו של הגבי העתיק שנגנב מביתו של שמוליק? ומדוע הרחפנים מתחילים להתנהג מוזר? כל התשובות בחבורת תרייג והאחבישים השחורים, ספר קומיקס חדש, להשיג באושר עד.
בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
נעלי לטס גו, הבחירה של עולם הישיבות.
מיקרוגל כולל אפייה רק בשקל? כן, כן, קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000. שיא החשמל והמיזוג.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו, 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
האביב כאן, וגם הקולקציה החדשה של וישוז. וישוז, מבית קרוקס אנד מור. בואו לרשת וישוז, וגלו עולם שלם של נעליים לכל המשפחה. We love וישוז.
בחסות רשת תבליני פרג, המציעה מגוון תבלינים, שמני זית מעולים ומארזי שי קשרים לפסח ובהשגחת הבדץ. להשיג באתר, בסניפים ובאושר עד. תוסיפו פרג גם בחג.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שיש לנו כאן. שאלה אחת, אישה ששואלת, היא רוצה ייעוץ כדי לפתח את האישיות שלה, את התכונות שלה, את העשייה שלה. היא מספרת שבמהלך השנים היא הייתה בבית, כעקרת בית, היא מרגישה כעת שהיא רוצה לעשות יותר, היא מרגישה עם מצב רוח מדוכדך, מרגישה תסכול, ולכן היא רוצה לצאת, היא רוצה ייעוץ כדי לפתח את עצמה. האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב? זו השאלה. התשובה היא, זה מורכב משניים. מצד אחד, יש ודאי בכך יתרון שהאדם מרגיש שיש לו תכונות, והן באות לידי ביטוי. כשאנחנו מדברים על כך שאדם מפתח את האישיות שלו, שאדם מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הטמון בו וכדומה, הפירוש של כל המילים האלה, זה שלאדם יש תכונות, לדוגמה נחישות, לדוגמה התמדה, לדוגמה משמעת עצמית. יש כל מיני תכונות לבני אדם, וכאשר האדם, הוא מתרגם את התכונות האלה הלכה למעשה, כלומר, הוא מביא אותם לידי ביטוי בשגרת החיים שלו, הדבר הזה הוא גורם לאדם תחושה של סיפוק, תחושה של הוא מרגיש שכן, הוא בעל עשייה, הוא יכול לתפקד, הוא יכול לעשות. אז אם כן, זה ודאי עוזר לאדם, זה טוב לאדם, יעיל לאדם, עוזר לאדם למצות, לדוגמה, את תחושת ניהול הזמן, נחישות, משמעת עצמית וכדומה. אם הזמן עובר לעוד תכונות ועוד מידות, וכך בני אדם משתנים ומתפתחים, זה היתרון שבדבר. אבל יש בזה חיסרון כאשר מדובר בתוך מערכת הנישואים. לא שיש בעיה שאדם מתפתח, אדרבה, בהרבה מאוד מקרים כשאדם מרגיש שיש לו את הלבד, אז זה מוסיף גם לה ביחד, שנינו ביחד, אבל גם כל אחד והייחודיות והלבדיות שלו. כשיש לאדם גם את העולם שלו, החברים שלו, החברה שלו, התחביבים שלו, העשייה שלו, הדברים האלה הם בסוף גורמים לאדם להרגיש טוב יותר, יעיל יותר, ואת זה הוא מביא איתו הביתה, ואז גם בבית הרבה יותר טוב. שנינו ביחד וגם כל אחד לחוד, ואלה שני מימדים שהאדם צריך להביא אותם לידי ביטוי, וכל אחד תורם לשנים. אז זה יתרון טוב, זה יעיל, אבל ישנו חיסרון כאשר אישה רוצה לפתח את עצמה, או בעל רוצה לפתח את עצמו, וזה לא נעשה בהתאמה לבית. ולכן, אם אישה רוצה, לדוגמה, עכשיו, ייעוץ אישי כדי לפתח את עצמה וכדומה, האם זה טוב או לא טוב? יש בזה טוב, דיברנו על כך. אבל החיסרון הוא, אם היא תעשה את זה לבד, זאת אומרת, גם אם היא רוצה עכשיו לפתח את עצמה, יהיה טוב, בכל אופן בשלב ההתחלתי, שאם היא הולכת ליועצת שתעזור, תלווה, כדאי מאוד שגם בעלה יהיה נוכח בתהליכים, גם לא בכל התהליכים, אבל ידע מה קורה. ולמה? כי בהרבה מאוד מקרים, כאשר אחד מהשניים מרגיש שזהו, אני רוצה להתפתח, ואחד דומה, הוא בטעות לוקח את זה כמה צעדים קדימה בצורה לא בריאה, ורק עבור כמה שנים הוא מתפקח ורואה שהוא עשה טעות. האדם הוא מחליט, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לצמוח, אני רוצה להתפקח, גיליתי עולם, אני רוצה עכשיו להשקיע בעצמי. הוא משקיע בעצמי, וזה קצת כמו גיל ההתבגרות, אחרי שנתיים, שלוש או חמש הוא מתפקח, ואז הוא מבין שהוא בחר הרבה החלטות שהן לא בהכרח נכונות ויעילות, ואז בעקבות זה מתחרטים על דברים שעשו. ולכן כדאי להיזהר ולעשות את זה ביחד, וכך העצמאות היא לא תהיה בסתירה לביחד, אלא ביחד עם הביחד, וכך יהיה גם שנינו ביחד וגם כל אחד לחוד, והלחוד הוא לא בסתירה לביחד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
אני יכולה לשאול?
כן, בבקשה.
יש לי חברה שיש לה חתן שנשוי לבת שלה שנה וחצי, ושנה ורבע, ואחר כך היא קיבלה משבר, וההורים, הוא ביקש מההורים שיבואו לקחת אותה, הם באו לקחת אותה, ו...
הקלה קיבלה? הקלה סבלה עם משבר?
הקלה במשבר, כן.
כן.
ההורים שלה באו לקחת אותה.
כן.
והחתן אמר, אני לא מסכים. לא, האבא אמר, אני אקח, אתה גם, הוא גם יבוא איתנו, הבעלך. אז הוא אמר, מה, אני צריך לבוא, מה פתאום? אתה רוצה לקחת אותה, אתה לא תיקח אותה? היא הייתה צריכה טיפול מאוד מאוד דחוף, טיפול פסיכיאטרי.
כן.
והוא אמר לאבא, אני שונא אותך שנאת מוות. עכשיו, רקע, הבחור הזה הוא... עבר ילדות קשה,
כן.
ואבא שלו הכיר בו, והוא גדל אצל הסבא והסבתא.
אבא של החתן לא הכיר בו, ולכן הוא גדל אצל הסבא?
החתן, היה לו ילדות קשה, והאבא שלו לא הכיר בו.
הבנתי.
הוא גדל אצל הסבא והסבתא.
מובן.
הוא אמר לאבא של הכלה, אני שונא אותך שנאת מוות, תצא מהבית שלי...
כן.
אחר כך הוא אמר שהוא רוצה לקחת לו את הבת ואת הדירה, וכאילו לגרש אותו, לתת גט.
כן.
אבל זה בכלל לא הגיע למצב כזה, הם באו כי הוא ביקש. הוא ביקש שהם יבואו לעזור לו. אז איך אפשר, מי יכול לעזור לו במצב הזה? אני מבינה שהמחשבות שלו, בעקבות מה שאמרתם, המחשבות שלו זה מהילדות. הוא שונא אבא, נראה לי, ככה נראה לי.
הוא שונא אבא, יכול להיות, יכול להיות שהוא...
כי הבעלה, האבא של הכלה לא עשה לו שום דבר, הפוך, כל הזמן הוא רק מנסה לעזור, כל הזמן מנסה לייעץ, כשלא צריך אותו הוא לא נמצא, רק כשהוא ביקש שהוא יבוא, הוא רצה לבוא לעזור לו.
קודם כל, מה שלום מערכת
הניסיון? הוא כעס עליו, כעס, בכלל לא הגיוני.
זה היה לפני שנה וחצי.
לא, 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 לפני שנה וחצי הם נישאו, וזה היה עכשיו.
הבנתי.
הכעס.
מה קורה איתם היום? האישה היא בבית של בעלה או של ההורים שלה?
האישה היא בינתיים, היא לא בבית של בעלה ולא בבית של ההורים, כי היא בבית חולים. והוא צריך טיפול.
היא בבית חולים בגלל הנושא הנפשי?
כן. והוא צריך טיפול, אנחנו לא יודעים איך...
מי זה הוא? היא או הוא?
מה?
מי צריך טיפול? הבעל?
האישה מקבלת טיפול, יש לה משהו מוגדר.
הבנתי, את האישה הבנה, האישה הבנה. עכשיו, מה קורה? עכשיו, בעצם השאלה היא, מה עושה החם, האבא של הכלה, מה הוא עושה כדי לשפר את הקשר עם החתן שלו?
כרגע...
זו השאלה?
לא יכול להיות איתו בקשר, אחרי הצעקה הזאת והסילוק מהבית.
כן.
אז הוא ממש לא יכול להיות איתו בקשר. שאלה, איך אפשר, לאן לקחת אותו, לאן לנסות לשלוח אותו בצורה שירצה? זה מה שהחברה שלי שואלת, שזה ממש מצב ממש קשה, כי הם רוצים שהבת תגור לידם, והוא לא מסכים, כי זה נובע מהבעיה שלו. הוא מוצא כל מיני תירוצים, שהוא רוצה לגור בעיר אחרת, כי ככה וככה וככה, אבל בעצם הסיבה הוא לא רוצה לגור ליד ההורים שלה.
הם ההורים שלה מרגישים שאם היא תגור לידם, אז האם יש איש מקצוע שהוא ממליץ שהבת תגור ליד ההורים שלה? האם יש איש מקצוע?
לא ממש, לא.
האם יש איש מקצוע שחושב שאם היא לא תגור ליד ההורים שלה, זו היא סכנה?
כן, מניסיון זה סכנה, כי הוא לא כל כך אחראי בנושא הבריאות שלה, וגם מלחיץ אותה קצת. אל תדברי עם ההורים, אל תהיית בקשר, מרחיק אותם, וכרה היא צריכה לבוא לשבתות למשפחה, הוא לא מסכים, הוא בא פעם בחודש וחצי, אחרי שהיא בוכה לו, והוא אין לו משפחה, אז הוא חושב שגם היא צריכה להסתדר בלי משפחה. הוא לא מוכן בשום אופן לגור ליד ההורים. שור אופן, טוב, זה אני מבינה, כי הוא לא יכול לסבול את האבא. כי אבא אצלו זה משהו מהילדות שכנראה עבר עליו, אני לא יודעת בדיוק, היא לא סיפרה לי בדיוק מה. היא שאלה אותי מה, איך אפשר לעזור לנישואין האלה בעצם.
יש מישהו שהוא משפיע על הבעל?
יש מישהו שהוא מדבר איתו, אבל יש לו אופי כזה, מה זאת אומרת אופי? מה שהוא רוצה לשמוע, הוא שומע. מה שלא מתחיל בעיניו, זה לא כמו שהוא חושב, הוא לא שומע. פשוט לא עושה.
יכול להיות שאין דרך, והדרך היחידה היא פשוט לעבוד עם הבת. השאלה היא, מה המצב הנפשי של הבת? האם המצב הנפשי של הבת הוא?
הבת, זה מה שהם ניסו, אבל הבת רוצה לעשות רק מה שהוא אומר לה, כי אם לא, אז היא פשוט מאוימת כל הזמן בגירושין. תשארי אצל ההורים שלך, הוא אומר לה, והוא לא, לא מוכן לשמוע. היא שפוטה שלו.
כן.
מה שהוא אומר לה, הוא אומר לה, כל הזמן,
יכול להיות.
אתה תטף אותה, שהיא צריך,
יכול להיות.
צריכה להיות, לעשות מה שהוא אומר לה, ולעשות מה שהוא אומר לה,
יכול להיות שכן.
לך בדורים.
יכול להיות שעכשיו ישנה הזדמנות, בשונה ממה שדיברנו בשאלה הראשונה שלנו לפני כמה דקות, יכול להיות שכעת ישנה הזדמנות לאותה בת כן לעבור תהליך ולנצל את זה שכעת יש, נקרא לזה, מעין תירוץ שהיא צריכה לעבור תהליך. בתהליך הזה צריך, אם והיה וההורים באמת מאמינים שהיא אכן ראויה ויכולה להיות נשואה, אז אם מאמינים שהיא ראויה ויכולה להיות נשואה, אז לעזור לה לממש את האמונה הזאת. איך? לעזור לה בליווי של ייעוץ טוב, שיעזור לה לחזק את הביטחון שלה, את ה, נקרא לזה האסרטיביות, את היכולת שלה לומר את הצרכים, את הרצונות, לא להיבעל מאיומים, כן לנסות לראות מה קורה אחרי האיום.
ממנה.
סליחה?
הוא חזק ממנה, בינתיים.
המילה בינתיים היא מילת המפתח. אנחנו רוצים להאמין שלא. שזה לא יהיה כל הזמן ככה. אם זה כל הזמן ככה, אז כבר שכולם יעשו החלטה מה עושים הלאה. אבל אם אנחנו מאמינים שלא חייב להיות ככה כל הזמן, ואנחנו יודעים שהוא לא בשליטה שלנו. כלומר, אולי הוא צודק, אולי הוא לא צודק, הוא מבין, הוא לא מבין, יודע, שומע מידע, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים מי זה. אבל אנחנו כן יודעים משהו אחד. יודעים שהיא, אם יותר נקרא לזה בשליטה שלנו, הוא לא.
היא הגיונית יותר, כן, הוא לא הגיוני.
הוא לא הגיוני בעיניים שלנו, והיא יותר קרובה אלינו, אז אם היא יותר קרובה אלינו, אז אליה, עליה אפשר להשפיע, איתה אפשר לדבר. יכול להיות שכדאי לקחת עכשיו 4-5 חודשים, הזדמנות, לראות מה יהיה, לנסות לאתגר אותה. היא עכשיו תאמר לבעלה, אני רוצה א' ב' ג', הוא יגיד לה, אם את רוצה, אז נתגרש. אז בסדר, היא אומר את זה.
זה מה שהוא אמר לה.
אבל זה
ש...
ואז עם הזמן, מתחיל לראות שאחרי איום, אין הרבה דברים. כלומר, לא כל איום באמת הוא איום. אני לא ממליץ להתגרות באיומים. אבל יחד עם זאת, יש זמנים שכן צריך להתגרות באיום ולנסות להגיע לקצה הגבול ולראות האם אחרי האיום, מה יש שם? כי לפעמים יש לנו רק פחד מאיום. זה פחד מהפחד, זה לא משהו אמיתי. זה לא תמיד מגיע לאותה נקודה. אני לא אומר ש... אני חוזר ואומר, לא אומר שכדאי להתגרות באיומים, ולא כדאי להגיע לאיומים, וזה ודאי לא גישה ולא דרך. אבל כאשר מגיעים אל המקום הזה...
אבל הם ישנם.
סליחה?
הם ישנם.
האיומים.
כן.
זה נכון. אבל זה מה שהיא צריכה לעשות... תראו, אם והיה, והיא תחיה עכשיו כל הזמן עם איומים, יכול להיות שזו לא דרך שאפשר לחיות בה. ולכן, אנחנו צריכים לנסות לראות מה התפקיד שלנו בתוך כל האיומים שאנחנו מקבלים. כלומר, אותו בן אדם הוא לא מאיים על כל אחד. הוא מאיים על מישהו מאמין שאפשר לאיים עליו. אז יש משהו בה שגורם לה, שסליחה, יש משהו בה שמאפשר לו לאיים עליה. אז אני לא אומר שהכל תלוי רק בו, ולא הכל תלוי רק בה, אבל יש משהו שהוא גם בא. הוא לא מאיים על כל אחד. הוא לא עבריין, חלילה.
כן, זה מובן, אבל מה...
אז יש משהו בא?
מה עושים איתו?
אולי עצם זה שחושבים מה עושים איתו, זו הטעות. אולי לא כדאי לחשוב מה עושים איתו. יש לנו...
איך היא צריכה לקבל אותו?
היא לא צריכה לקבל אותו, היא צריכה לעבוד עם עצמה, זה מה שאני אומר.
לא, איך ההורים צריכים לקבל את החתן הזה?
ההורים צריכים לקבל את החתן, איך שהוא לא להיכנס לכל הסיפורים, הם צריכים רק לחזק את הבת. איך מחזקים את הבת? התשובה היא, לעזור לה בתהליך.
הבנתי, אבל לא ידעתי, זה כל כך... לא, ממש לא לייעץ לו, לא לאן ללכת.
אבל אני ניזון ממה שאתם אמרתם. אתם אמרתם שאין לי מי לדבר, נכון?
כן.
אז אם נייעץ לו עכשיו ללכת לשלום בית, ללכת לייעוץ, הרי הוא לא ישמע, נכון?
אבל אולי מישהו שהוא באמת מאוד מאוד מקצועי, בתחום הזה,
כן?
של הבעיה שלו.
אני ניזון ממה שהנתונים שאני מקבל. הנתונים שנאמרו הם שהוא לא מוכן לשמוע מאף אחד. אפילו מהרב שלו הקרוב אליו, הוא מסנן בידה ושומע מה שהוא רוצה.
כן.
אם זה תיאור ההגדרה, אז במילים אחרות אין עם מי לדבר. אם אנחנו משנים את הנתונים ואומרים יש עם מי לדבר, אז מצוין. שיבוא יועץ, שיבוא רב, שיבוא הרב שלו וידבר איתו. אני לא חושב שיועץ בהכרח יבוא וישפיע עליו, אבל אפשר לנסות, אבל... יותר עדיף מישהו שהוא קרוב אליו, לא מישהו שהוא לא קרוב אליו. יועץ לא יבוא אליו ויגיד לו, תשמע, יש לך בעיות בשלום בית, אז יכול להיות שכעת שהיא מאושפזת, אז אפשר שהרופאים ששמה שהם יעשו את זה. השאלה היא כמה סבלנות יהיה להם לבוא ולדבר איתו ולהגיד להם שהם צריכים תהליך שלום בית וכדומה. לא בטוח שיהיה להם סבלנות רבה לעשות את זה בצורה יפה ומקצועית ונעימה. לכן, אם והיה, ויש עם מי לדבר, אז עדיף שהרב שלו, או מישהו דמות סמכותית כזאת, תדבר איתו. גם אז, אולי, וכולי.
לא בטוח שישמע.
לכן, אם והיה, והנתונים שלא בטוח שישמע, אז חבל להשקיע בכלל זמן עליו, כי הוא לא הנושא. אם והיה, ואי אפשר לדבר, אז הוא לא הנושא. הנושא זה רק מי שאפשר לדבר איתו. בכל שלב בחיים צריך להתרכז רק במי שבידיים שלנו. רק היא בידיים שלנו. אז לכן, לעבוד רק איתה.
אני שומעת, אבל החברה אומרת שכשהיא אומרת לו דברים, אני לא אשמע, וזה אז אומרת,
כנראה את שומעת מהאימא
שלך, וכנראה
שומעת מאבא
שלך. אם את אומרת לי כאלה דברים, אז שוב, זה איומים,
זה
איומים,
זה איומים. תישארי כמה רגעים על הקו, אנחנו רוצים להפסקה, ומיד אני מתייחס לשאלה בעזרת השם, בסדר?
טוב, תודה רבה, תודה רבה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. ליל בדיקת חמץ בכל חי, בשמונה דרך חיים. מענה לשאלות המאזינים בהלכות הפסח, עם הגאון הרב חיים איידלס. ב-10, הלכה למעשה, הלכות הפסח, עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, הרב יצחק פנגר מחשב מסלול מחדש בדרך לליל הסדר.
כל המשפחה מגיעה אליכם לחג? לאירוח מושלם אני בוחר רק בכלים החד פעמיים של הנמל.
הנמל, העוגן שלכם בבית.
הנמל, העוגן שלכם בבית.
ששש, שקט בבקשה, כאן שף חיים בורנשטיין. מכינים פסח? קבלו מתכון פילה הסדו של נתח ב-15 שניות. שימו במחוות שתי כוסות יין אדום, כף סוכר חום, שלוש שיני שום, מלח ופלפל. ערבבו היטב את כל החומרים עד שהסוכר יימס, שפכו את התערובת על פילה הסדו של נתח. לא סתם הסדו, פילה הסדו. כסו, הכניסו לתנור על 170 מעלות ל3.5 שעות ויש לכם את זה.
אז חפשו עכשיו באטליזים ובחנויות את פילה אסדו של נתח, לפני שיגמר. נתח, בחשרות בדץ מהדרין, הרב רובין.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
גיליון החג של בקהילה, הזיכרונות של גדול הדור, החינוך של מרן הרב עובדיה, משפחת המשפיעים החסידיים שמרגשת את העולם, והעילוי של בני ברק. בקהילה, עם הסיפורים הכי טובים מהכותבים הכי טובים.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
בימים חמישי ושישי יריד אוכל מוכן לשבת במסעדת החצר, ובנוסף קייטרינג לאירועים. מסעדת החצר, בכשרות המהודרת של הרב רובין, רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק, בחצר, 03-69-59-329.
קיריים ניר אוסטל לבמת בשקל? כן, כן! קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
יאבא, ייי! כמה יש כאן?
יש לכולם! וכל זה בכלום זמן. הידעת? תבניות האקסטרלארד של תנורי אלקטרולוקס מכילים כ-20% יותר מכל תבנית אחרת. ועכשיו לכבוד פסח, מבצע מיוחד. קונים תנור בילד אין של אלקטרולוקס ומקבלים קיריים קרמיות בתוספת 590 שקלים. המבצע על מוצרים של היבואן הרשמי מיניליים בלבד. כפוף לתקנון.
שקט בבקשה. כאן שף חיים בורנשטיין. מכינים פסח? קבלו מתכון פילה הסדו של נתח ב-15 שניות. שימו במחוות שתי כוסות יין אדום, כף סוכר חום, שלוש שיני שום, מלח ופלפל. ערבבו היטב את כל החומרים עד שהסוכר יימס, שפכו את התערובת על פילה הסדו של נתח. לא סתם הסדו, פילה הסדו. כסו, הכניסו לתנור על 170 מעלות ל3.5 שעות ויש לכם את זה.
אז חפשו עכשיו באטליזים ובחנויות את פילה אסדו של נתח, לפני שיגמר. נתח, בחשרות בדץ מהדרין, הרב רובין.
אמא, מצאתי לנו יום מושלם לפסח. יש פרחים בשבילך ועוד צהר בשביל אבא.
בחג כל המשפחה מטיילת בירושלים הקדומה. סדנאות, הפעלות ופריחה בקדרון, סינון אוצרות בעמק צורים, והכל במחיר משפחתי מיוחד. לפרטים והזמנות כוכבית 6033.
עיר דוד, כאן הכל התחיל.
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב 1-599-578-946.
פסח במלון ציפורי בכנרת, זה ממש עם החיים, עם שפע של פינוקים ואטרקציות. האווירה, היוקרה והאוכל ממש כאין יציאת מצרים. התקשרו עכשיו והזמינו 053-3131-884, 053-3131-884. הכושר אין פריידך אין פסח און ציפורי בכנרת.
מסעדת החצר. בואו ליהנות מעולם של טעמים ייחודיים במסעדת החצר. ובימים חמישי ושישי, בואו לענג את השבת עם יריד אוכל מוכן ממיטב תבשילי השף. מסעדת החצר בחשרות הרב רובין, רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק, בחצר, 03-69-59-329.
האביב כאן, וגם הקולקציה החדשה של וישוז. וישוז, מבית קרוקס אנד מור. בואו לרשת וישוז וגלו עולם שלם של נעליים לכל המשפחה. We love וישוז.
מתחיל סדר פסח כשמחתו. עכשיו מתחדשים לחג בשמחונים, עם מגוון אדיר של הגדות פסח מעוצבות, חדשניות ומהודרות. מתנות מפתיעות ומבצעים לשולחן החג ולימי חול המועד. בואו בשמחה לחנויות שמחונים בירושלים, בבני ברק ובברוקלין, ותתרשמו בעצמכם. וגם בשמחונים גיפט, שמגר 23 ירושלים. פסח כשר ושמח. שמחונים, השמחה ממשיכה. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם. שלום וברכה. שלום וברכה, ערב טוב.
אני אמורה לקבל תשובה, הבנתי מהרב שהוא רוצה לתת תשובה לגבי האיומים.
תזכירי לי, מה אמרנו הייתה השאלה שהוא... תזכיר לנו ולמאזינים. הבעל...
אמרנו ש...
בלי כל הפרטים, רק הבעל. הבעל הוא מה איתו?
הבעל הוא כל הזמן מנסה להפריד את האישה מההורים שלה...
מה תעשה, אני הזכרתי, מה תעשה האישה כאשר בעלה יגיד לה, לא לדבק, שכל מה שהיא אומרת, זה מגיע בגלל מה שהיא קיבלה מההורים שלה. כלומר, הבעל אומר לאשתו, מה שאת אומרת זה לא רעיון שלך, זה רעיון שקיבלת בבית של ההורים שלך, ולכן הוא כביכול מזלזל ברעיונות שהיא אומרת. זו הייתה השאלה, נכון?
ברצונות שלה בעצם, זה לא רעיונות, זה הרצונות שלה, כי ההורים שלה מנסים לבטא את הצרכים שלה.
בגדול, בגדול אנחנו חוזרים לנקודה שדיברנו לפני הפסקה. כל עוד, אם והיה וההורים לא מאמינים, זה חשבון של ההורים עם עצמם, אם והיה וההורים לא מאמינים שהיא יכולה לחזק את עצמה ולהתמודד עם המצב הזה, שזה אומר ללמוד איך להיות נחושה יותר ואסרטיבית יותר, וכן לדעת כללי תקשורת, כמו לדוגמה, כשהוא יגיד לה, זה לא רעיון שלך, זה רעיון שמגיע מההורים שלך, אז להגיד שאני שומעת מה אתה אומר, אבל אני לא מתייחס לכזו אמרה, וזה הצורך שלי. ופעם אחר פעם לחזור בצורה לקונית על אותו כיוון, עד שהוא יבין שזה לא שיחה, כיוון שהיא משתפת פעולה, בגלל שכשהוא אומר לה, זה מגיע מההורים שלך, מה שאת חושבת, אז מה קורה איתה? היא באה והיא גם כן משתפת פעולה, כנראה היא מסבירה, לא, זה לא מגיע מההורים, זה מגיע מעצמי, ככה אני רוצה, נכון, ההורים קצת, אבל אני לא. היא מדברת על זה. ברגע שהיא מדברת על זה, בזה נופלים אל תוך, נקרא לזה המצודה הזאת. נופלים אל המצודה, אבל זה טועים. לא צריך לדבר, אבל זה כלים שהיא לא יודעת, ולכן היא צריכה ללמוד. צריכה ללמוד איך מתקשרים, ואיך לא נופלים אל שיחות שהן חסרות סיכוי, וחוזרים על אותה אמירה בצורה לקונית פעם אחר פעם, עד שהצד, נקרא לזה התוקף או המאיים, הוא מבין שהסגנון שלו פשוט לא יעבוד. אבל הסגנון שלו לא עובד עם כל האנשים, הוא עובד איתה, ולכן יש משהו בא. ולזה ההורים צריכים לתת לה את הכלים. ההורים, או היועץ, זה או אחר, יועצת, או יכולה לעזור לה.
יכולה לייעץ לה?
ודאי. כן, כן, ודאי, צריך לעזור לה, תראה, אין כוונה פה לשבור את המערכת, יש כוונה לעזור, לאזן את המערכת.
כן, שהמערכת תמשיך, ודאי.
נכון, אז בשביל לאזן את המערכת
בצורה... יש איזושהי יועצת,
שאת
יכולה לקבל מספר טלפון אולי?
כן, תישארי על הקו ולאחר מכן אני יכולה לתת מישהו.
טוב.
בסדר, בסדר, אחרי עוד כמה דקות אני אתן את המספר טלפון. שלום וברכה, ערב טוב. שלום וברכה.
יש לי שאלה.
בבקשה.
האם בן אדם צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא, או שלא, ועד כמה?
אדם צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא או לא, מה השאלה? למה שנחשוב שלא יפחד? מה הבעיה בלפחד מהקדוש ברוך
הוא? הרב שלמה הופמן כותב בספר שלו שהיראה זה לא פחד שאדם אי פעם חווה, הוא מביאים את זה בקור, אני חושב איפשהו. אז אני מבין שהפחד הוא לא דבר שהוא מועיל, הוא בעצם דבר שהוא עוצר את האדם מלעשות, ומצד שני, הוא גם מונע אנשים שהם יותר חלשים מלעשות טעויות.
נכון? הפחד יש לו...
הפחד הוא דבר, הוא לא, לא נכון, הוא לא יהודי, זה לא משהו ש...
הפחד הוא דבר שהוא נצרך לאדם. כתוב בזוהר הקדוש שהעוף הוא... הציפור, היא טסה בשני הכנפיים שלה. מה זה שני הכנפיים שלה? אהבה ויראה. זו הדרך לצמוח. ומה הכוונה? מה זה יראה נכונה? יראה היא נצרכת לאדם. ולמה? התשובה היא כי בהרבה מאוד מקרים אדם שהוא אוהב את הזולת, והוא לא ירא מלדוגמה, אפילו יראה הכי פשוטה, מלאבד הקשר. אז מה הוא עושה? הוא מזלזל בזולת. קבענו לפגוע ששמונה, אני אגיע בתשע. קבענו שאני צריך לעשות לך א', אז אני לא אעשה. למה? כי אני יותר מדי אוהב ואני לא ירא. ברגע שאדם הוא לא ירא, אז הוא מרשה לעצמו לעשות יותר מדי דברים שהם לא לטובתו של האדם השני. ולכן היראה היא שומרת על הקשר. יש יראה ראשונה, ברמה הנמוכה יותר, זה נקרא יראת התאה, ויש יראה אילאה. יש יראה, זה יראת העונש, או יראה מלהתנתק מבורא עולם, זו יראה שבה האדם הוא שומר על עצמו, לא לעשות מעשה שלילי, כדי להישמר במסגרת של אני קשור לבורא עולם. ויש עירה נוספת, זה כבר עירת הרועמות, שזה כבר דרגה אחרת, שהאדם הוא כמו, נקרא לזה, עומד מול דמות סמכותית, מפורסמת, אז יש לו עירת כבוד, אין איזושהי עירה שהוא חושש שיקרה משהו, הוא רק עומד מול דמות כזו גדולה, אז יש לו את העירה, עירת הכבוד הזו. זה כבר עירת הרועמות, זוהי דרגה גבוהה יותר, אבל העירה הראשונה היא נדרשת, אבל כאשר באופן כללי האדם הוא ירא יותר מדי, אז יש מקומות שבהם, אבל לא קשור לבורא עולם. לפעמים זה באמת יכול לעצור את האדם יותר מדי, אבל כל מקרה לגופו, דיברנו בכל אופן על הפחד והיראה החיובית. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק, לכם המאזינים, פסח, כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל.
כל חיי תמיד איתי, כל